ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם מתן חודורוב. עורכת יעל ילון.
4:03 ב-103 FM, שלום לכם מאולפן איפה הכסף. הפעם כבר לא תשמעו את סמוטריץ' תוקף את חברת הדירוג S&P שהורידה בסוף השבוע את פרופיל האשראי של ישראל לראשונה בתולדותיה לרמת A+. מדובר בסוכנות הגדולה, הכי חשובה בתחום שלאורך העשור האחרון, הוגדרה על ידי נתניהו עצמו ככלי הכי מדויק למדידת האמון במדיניות הכלכלית של ישראל. אותם בממשלה לא יכולים להאשים בחוסר אהדה או אנטישמיות. הנימוק הרשמי למהלך, האימות המחריף מול איראן, נוח אומנם למשרד האוצר, כי נראה כאילו רק התפתחויות ביטחוניות הובילו להפחתת הדירוג. אלא שמי שיקראו לעומק יגלו שב-S&P חוששים מהתרחבות משמעותית של הגירעון הממשלתי עד ל-8% תוצר כבר השנה. במילים אחרות זה מינוס בקופת המדינה של יותר מ-150 מיליארד שקל. הסכום הזה גבוה עוד יותר מכפי שצפתה הממשלה בתקציב לפני חודשיים, ואם יתממש הוא עלול להקשות על גיוס הלוואות בריביות סבירות למימון המלחמה המתמשכת. ככה זה כשממשלה לא מצליחה לעמוד ביעדים שבהם היא עצמה נוקבת תוך כדי המלחמה. ובניגוד למה שמספרים לנו, לבור כזה לא מגיעים רק בשל עלות הקרבות בשטח, אלא גם בגלל ניהול התקציב האזרחי, שבחסות המצב נראה יותר פזרני, פחות ממוקד בצרכים הדחופים של המשק, לפעמים פוליטי, עם כספים קואליציוניים ודילים מאחורי הקלעים. אז נכון, כולם יודעים שמלחמה עולה ביוקר, צהל בוודאי לא צריך לקצר אותה בגלל המסמך של S&P. מצד שני, נתניהו סמוטריץ', תפסיקו למכור לנו שהכלכלה במצב מצוין, או שהמשק זוכה לאמון של המשקיעים הזרים. הרי 2 מ-3 חברות הדירוג כבר הפריחו את השקר הזה, נכון? אז נקווה שלא נקבל מהן בקרוב הוכחה נוספת. איפה הכסף? אחרון לפני הסדר, עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, האחראי על השידור בני שאולסקי בדיגיטל, אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה? באמת? וואלה. ורונן שבתאי. מיד ראיון חג מיוחד עם ראש המועצה הלאומית לכלכלה ומקורבו של נתניהו, פרופסור אבי שמחון, על הפחתת הדירוג, על הסיוע האמריקני שאושר בקונגרס, ועל הסנקציות הכלכליות שבדרך נגד התורמים לפעילי הימין. עם בעלי דג על הדן, מכירים המסעדה המיתולוגית בחצבני, נשוחח על מצוקת העובדים המפונים שמזמן כבר לא מתפרנסים ליד הבית, ומצד שני מתקשים למצוא לעצמם משרה במגורים הזמניים שאליהם עברו. איך אפשר להחזיר גם אותם אל השוק? אם גם אתם אמורים להגיע לנתב"ג ביממה הקרובה, אולי כדאי שקודם תבדקו עם חברת התעופה שבה אתם טסים בכלל חזרה לפעילות בישראל. מה יעשו מי שכבר נסעו ונתקעו בחול? מיד יור דיזנהאוז עם כל התשובות. ולמרות הורדת הדירוג, הבורסה בתל אביב מפגינה דווקא אופטימיות ביום המסחר האחרון שלפני החג. למה זה קורה? חצי דקה ומתחילים. שלום לראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון.
שלום.
תודה שאתה מדבר איתנו. הופתעת מההחלטה של S&P, סוכנות הדירוג הגדולה בעולם, בעצם להצטרף למודיס ולפגוע בדירוג האשראי של ישראל?
לא, תראה, אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה כבר חצי שנה, בדיוק היה מתח טילים די גדול מאיראן, אתה מבין איך זה נראה מבחוץ.
אבל זה לא רק הסיפור האיראני, אלא גם הגירעון, שממשיך להעמיק 8% מהתוצר, לפי הערכה ש-S&P מצטטת, ולא כמו שנקבע בתקציב המדינה רק בחודש שעבר, הם לא מאמינים לכם.
לא, דבר ראשון, אני קראתי את הדוח, וכמעט כל הדוח מדבר על העניין של המלחמה, הם חשבו שמלחמה תימשך פחות זמן, עכשיו יסבר להם שמלחמה יותר ארוכה. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, הם למשל אמרו שהם צופים שהיחס חוב תוצר שלנו יגיע ל-66% בסי.
כן.
בעוד שאתה יודע, מרבית מדינות, ה-G7, המפותחות, היחס חוב תוצר שלהם הוא מעל 100%.
נכון, אבל הם בוחנים אותנו לעומת הציפיות מאיתנו, הם לא רק משווים אותנו לעולם, אלא מעדכנים את הציפיות שלהם שהיו מאוד אופטימיות, ועכשיו כנראה פחות. אתה אגב שותף לגופו של עניין להערכה שהגירעון יהיה יותר גבוה מ-6.5% כפי שנקבע בתקציב?
לא, אנחנו לא יודעים. הגירעון נקבע להיות 6.6%.
נכון.
מה שאנחנו כן יודעים זה שההכנסות יותר גבוהות משמעותית ממה שצפינו, יש לנו שלושת החודשים הראשונים של השנה, ועכשיו אנחנו צופים שיהיו לנו הכנסות יותר גבוהות ממה שצפינו
בתקציב. אבל אנחנו רואים גם הוצאות גבוהות, למשל תוכנית החיזוק של הצפון, ודברים אחרים כמו כספים קואליציוניים שסמוטריץ' מסרב לקצץ, משימות לאומיות של אורית סטרוק, ישיבות שמעכבות גיוס והשתלבות של חרדים בשוק העבודה ולא קוצצו בשקל לעומת 2023.
אני מציע שנשים דברים בפרופורציה. כל הדברים האלה שאתה ציינת, שהם סטרוק, קואליציוני וכן הלאה, זה אפילו לא פרומיל. זאת אומרת, אם אנחנו צופים שיהיה לנו 10 מיליארד שקל יותר ממנו קודם, אז כל הדברים הללו שאתה עכשיו ציינת, זה באמת בטל ב-60 תרתי משמע.
אז למה אתם שוקלים...
זה בסדר, רגע, שנייה אחת.
בבקשה.
זה בסדר שאנשים לא אוהבים את זה, יש אנשים שאוהבים את הכספים הקואליציוניים, יש אנשים שלא אוהבים אותם.
נדמה לי שגם אתה לא מאוהבי התמיכה בישיבות החרדיות, אתה איבדת בעבר בתפקידים אחרים את דעתך בנושא, כשהיית קצת פחות מחויב פוליטית.
הנקודה החשובה היא, שזה בסדר גמור, אתה יודע, יש עניין של סדרי עדיפויות, אבל אסור לבלבל את הדברים. הסיבה להורדת הדירוג היא אך ורק, המלחמה. גם אם היינו מקצצים את כל דברים, היינו אומרים למתן חודרוב, תגיד לנו מה אתה רוצה שנוריד, והיינו מורידים את זה, דיין הקיצוץ, ההורדת הדירוג הייתה בדיוק אותו דבר.
אתה יודע מצד שני שפיץ' לא הוריד את דירוג האשראי של ישראל לפני כמה שבועות, ולכן השאלה... האם ההצלחות נזקפות לזכותו של ראש הממשלה שמיהר לצלם אז סרטון ואמר שזו הבעת אמון במדיניות הכלכלית שהוא מוביל, ועכשיו כשיש החלטה הפוכה של S&P, זה הכל רק בגלל המלחמה והנסיבות החיצוניות.
אז תראה מה אני אומר, אני באמת, תרשה לי רגע, אני בטוח, ראש הממשלה יודע לייצג את עצמו היטב, אבל תרשה לי להגיד לך איך אני רואה את הדברים.
אוקיי.
ואני רואה את זה במפורש, ההחלטה היא אך ורק בגלל סיבות גיאופוליטיות. אתה גם קורא את הדוח שלהם, ואתה רואה שהם אומרים את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. נכון, הם מציינים את הדברים האלה, אבל הם לא אומרים, הורדנו את הדירוג בגלל סטוק. דרך אגב, סטוק בכלל לא מופיע שם, וגם לא הכספים...
כלומר, כשסמוטריץ' תקף את מודיס בגלל החלטת הדירוג הקודמת, הראשונה שהחברה קיבלה, הוא טען שהיא לא אוהדת את ישראל, לא מזדהה עם המאמץ המלחמתי שלך, לדעתך אלה היו דברים שגויים, מפני שבמציאות המלחמתית הנוכחית, יש הורדת דירוג ודאית.
אז שוב, אני לא רוצה להגן על סמוטריץ', הוא יודע להגן על הדברים שלו היטב. אני אומר לך שוב, כפי שאני קורא את הדוחות, גם של מודיז וגם את S&P, מדובר אך ורק, הסיבה היחידה להורדת הדירוג, זה מלחמה.
ואני שוב אציין שהגירעון שצופים בחברות האלה, אני שוב, פרופסור שמחון.
רגע, אני מבטיח לך,
כן.
שברגע שהמצב הגיאופוליטי שלנו ישתפר, הדירוג יעלה בחזרה.
שמה, אתה חוזר שוב ושוב על המלחמה כסיבה היחידה להורדת הדירוג, ואני מזכיר,
שכתוב,
לא,
מתן.
אבל כתוב שם גם שהגירעון יהיה גבוה יותר מכפי שהתחייבתם, ועל הרקע הזה אני שואל, האם כפי שדווח בסוף השבוע, אתם אכן שוקלים להקדים את העלאות המע"מ והמיסים האחרים ליולי 2024, כדי יהיה לפצות קצת על החריגה התקציבית?
בשום פנים ואופן, כל ההדלפות האלה באות מאותם אלה שרוצים להעלות מיסים.
מי זה אלה?
זה בעיקר אגף תקציבים ומשרד האוצר. ראש הממשלה מתנגד לזה נחרצות, וזה לא יקרה.
כלומר, אגף התקציבים מוביל כאן אג'נדה הפוכה לזו של ראש הממשלה, שמתנגד להעלאת המיסים בטרם עת ולא יאפשר אותה. זה מה שאתה אומר.
אני לא השתמשתי במילה הפוכה. לאגף תקציבים, והאמת היא גם לבנק ישראל, יש אג'נדה של העלאת מיסים. זאת אג'נדה שהולכת איתנו תמיד. זה לא התחיל בחצי שנה האחרונה ולא בשנה האחרונה. אתה יודע, ב-2015, כשהורדו המיסים, אז בנק ישראל הוציא הודעה שהוא מתנגד לזה. ב-2015...
נכון, אבל פה יש גירעון אמיתי שיעלה כנראה על הציפיות המוקדמות, ועל הרקע הזה אני שואל, האם עדיין ראש הממשלה נתניהו, שאתה אחד האנשים הכי קרובים אליו במגרש הכלכלי, מתנגד חד משמעית קטגורית להקדמת העלאת המיסים לפי הלוז שנקבע בתקציב?
כן. מתנגד חד משמעית להקדמת העלאת המיסים ביחס ללוז שנקבע בתקציב. גם מה שנקבע בתקציב הייתה פשרה, וחלק מהפשרה הייתה שאם הנתונים יהיו יותר טובים מהתחזיות, אז גם אותה העלאה שנקבעה לא תתממש.
ויש סיכוי כזה?
זה חלק מההסכמה, וכרגע אני אופטימי, אני מקווה, אני לא יכול להבטיח, אני לא יודע את זה בוודאות, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בחודשים הקרובים, אבל כפי שזה נראה, הכלכלה הישראלית מאוד מאוד חזקה. אני
כלומר,
אני משער שאנחנו נראה שברבעון הראשון של 24, שזה החודשים ינואר, פברואר, מרץ, אנחנו נראה עלייה מאוד מאוד משמעותית בתוצר.
ואז?
ואתה יודע מה? אולי אפילו נהיה מעל אותו קו שהיינו עליו לפני המלחמה.
ואז גם את אותו אחוז למעם, שלפי התקציב הנוכחי אמור להתווסף בתחילת 2025, אתם עשויים לעצור ולבטל.
נכון. המילה עשויים נכונה, מפני שזה, שוב, מצד אחד יש את זה שהכלכלה באמת עובדת טוב מאוד, מצד שני, כמו שאמרת, בצדק, ההוצאות מאוד מאוד גדולות, וההוצאות הן לא סטרוק ולא קואליציוני, ההוצאות המאוד גדולות זה של מערכת הביטחון,
כן.
ויכול להיות שזה ימנע את אותה העלאת מיסים שמתוכננת
אם אני שומע אותך עכשיו כאנליסט באחת מחברות הדירוג ומגלה שלא רק שאין הקדמה של העלאת המיסים אלא אולי אפילו ביטול של זו שכבר הודעתם עליה, אתה יודע, אני מתחיל לפחד שאולי הגירעון הוא עוד יותר גדול מכפי שהם העריכו בסוף השבוע.
אז זה בגלל שאתה חושב שהגירעון קשור לסיבות כלכליות, ואני אומר לך חד משמעי, לגירעון אין קשר לנתונים הכלכליים, כי הנתונים הכלכליים של ישראל הם מאוד מאוד טובים. כמו שאמרתי לך קודם, עם המלחמה אנחנו צופים להיות ביחס חוב תוצר הרבה יותר נמוך מזה של צרפת, אנגליה, ארצות הברית,
אוקיי.
שלא לדבר על יפן.
כן. לסיום, כן. ערב פסח, הצרכנים שעושים קניות לחג מגלים על המדף מחירים מנופחים, שעולים גם תוך כדי המלחמה, ולא נראה שהרשימות השחורות של השר ברקת או ההבטחות לקיצור הבירוקרטיה ששמענו עד היום מורידות את יוקר המחיה לישראל ישראלי, לגברת כהן מחדרה, בשטח, בסופר, עוד לא דיברנו על הדירות. מה יהיה הסוף עם ההבטחות האלה להוריד מחירים שנגמרות בעוד התייקרויות?
אז דבר ראשון, אתה בטח יודע שהמושב הקודם של הכנסת עבר בקריאה ראשונה חוק שהוא באמת חוק מהפכני של מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
כן.
זאת אומרת שאם יש מוצר שנמכר באירופה באיזשהו מקום באיחוד האירופאי, אפשר להביא אותו לכאן בלי להתעסק עם רגולציה נוספת.
אגב, הבטחה מלפני שנה שלא קידמתם אותה בשנה שעברה מרוב עיסוק במהפכה המשפטית.
מה זה לא קידם? אתה יודע, 70 שנה מנסים להעביר את זה ואף אחד לא הצליח. זאת אומרת, אני זוכר שבממשלה הקודמת חגגו הרבה מאוד כותרות בעיתונים של הנה זה עובר, הנה זה עובר, ולא עבר כלום. אז אנחנו עבדנו על זה, זה עבר כבר בקריאה ראשונה באמת חוק מצוין. אני מקווה שעוד חודשיים שהכנסת תחזור לפעילות, החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שאנחנו באמת נראה הקלה בחודשים הקרובים. אתה צודק, יש בעיה, זאת בעיה חמורה, אני לא מכחיש אותה לרגע, אבל אני מקווה שאנחנו עושים את הצעדים הנכונים, ובחודשים הקרובים נראה שיפור.
לו יהי, פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, תודה רבה וחג שמח.
תודה ובשורות טובות, זה הדבר שאנחנו הכי צריכים עכשיו.
אמן. דיווחי תנועה עכשיו, ואז הפרסומות. בפסח הזה יותר מדי עובדים, אלפים רבים שגרים בצפון או בדרום, נותרו ללא עבודה. מספר דורשי עבודה ביישובים המפונים גדול פי 3.5, מאשר בתקופה המקבילה השתקד לפי נתונים עדכניים של שירות התעסוקה, וכדי להרחיב על המשמעויות העגומות עבור אנשים שיש להם פנים ושמות ומעסיקים, אנחנו רוצים לומר שלום לעינם אבישי, בעל מסעדת דג על הדן, שלום עינם.
שלום שלום.
שישה חודשים בלי דגים על הדן, איך נראית המסעדה המיתולוגית שלך בחצבני כרגע?
המקום סגור למעשה מאותו יום ארור, ובעצם המקום נשאר כפי שהוא היה. בעצם אנחנו פשוט, כל העובדים פשוט הסתלקו באותו יום.
כמה עובדים העסקת לפני כן?
תראה, זה לא רק מסעדה, זה מסעדה ואתר קמפינג ומעדניה ובית קפה, שמה עולם שלם. אנחנו כרגע נמצאים עם 140 עובדים בחלט.
140 עדיין בחלט חצי שנה, ואתה שומר איתם על קשר, יודע לספר מה עלה בגורלם מהיום שהמסעדה נסגרה?
בדיוק, אז קודם כל ומאוד, אנחנו מנסים לשמור על קשר, זה לא פשוט, כי משפחות פשוט עזבו לפרק זמן כבר מאוד ארוך, התחילו חיים חדשים למעשה, ברחבי הארץ, ילדים נרשמו לבתי ספר וכן הלאה.
רובם לא יחזרו להערכתך למסעדה.
תראה, אני באמת לא יודע מה להגיד, אבל מרגע שאתה רושם את הילדים שלך לבית ספר, ואתה מגלה שהחיים במרכז הם בכלל לא רעים, אל מול חיים בפריפריה. הפריפריה היא מאוד רומנטית, אבל מלבד זה, החיים פה פחות נדיבים, הייתי אומר. ויש עניין, אנחנו גם מעסיקים הרבה מאוד סטודנטים מאוניברסיטת, או ממכללת תל חי יותר נכון, שכרגע אין לנו מושג מה קורה איתם, הם גם התפזרו לנו ברחבי הארץ.
מצד שני, האתגר הגדול הוא למצוא מעסיק שיקבל בכלל את העובדים האלה במרכז לתקופה לא ודאית, הרי הם לא יכולים בעצמם לדעת כרגע כמה זמן הם יחזיקו באותן משרות לפני שיחזרו לצפון, אם בכלל יחזרו. כלומר, אתה לא יודע אם יישארו לך עובדים, אבל גם הם לא יודעים לכמה זמן הם זקוקים למשרה החלופית, והתוצאה היא שחלקם לפחות נותרו מובטלים.
נכון, ואני רוצה להצביע על עוד נקודה. יש מובטלים שסיימו את תקופת האבטלה שלהם, והם מגיעים יישובים שאינם מפונים. הלא יש רצועה של בערך 5 קילומטר מקו הגבול הלבנוני של יישובים מפונים, וכל היתר נשארו בבתיהם. מה שקרה שהם בעצם עכשיו, הרבה מהם עכשיו מסיימים בעצם את תקופת האבטלה, ולמעשה אין להם עבודה.
כי בניגוד למפונים הרשמיים, הם לא זכאים לאותו מענק מהביטוח הלאומי, שמכונה חלף דמי אבטלה ואמור לשמר את הזכויות הסוציאליות שלהם. הם פשוט מסיימים את ימי האבטלה ואמורים להישאר בלי שום קצבה מהמדינה.
וזה מה שקורה, ועכשיו הצפון עם הרבה פחות עבודה, כי התיירות זה מנוע רציני מאוד כאן, והמסעדנות, זה בכלל, המקום פשוט... פשוט עזוב, סגור, מוזנח, לא נעים.
עד כמה שירות התעסוקה, אם בכלל, מסייע לאנשים האלה למצוא משרות רחוק מהבית?
תראה, אני באמת לא יודע להגיד לך, כיוון שהאנשים באמת התפזרו, ואנחנו, וכל אחד באמת עכשיו לגורלו, מה שנקרא.
זה סיפור עצוב, בעיקר ההתפרקות של המרקם הקהילתי, כי ההיפרדות שלך מהעובדים... מסגירה ומרמזת על סיפור עוד יותר גדול, והוא שהעובדים עצמם כבר לא תמיד בקשר, שבני הקהילות ביישובים המאוד מאוד קהילתיים, מושבים, קיבוצים, ערים, בפריפריה הרחוקה של ישראל, בעצם מתפוררים.
נכון, צריך גם להבין שהאזור שלנו זה עוד קטן, זאת אומרת, יש פה קהילות, אבל בסך הכל יש פה קהילה אחת גדולה, שזה קריית שמונה ומטולה וקיבוצים ומושבים, אנחנו כולנו די ביחד פה בסיפור הזה. וההתפזרות היא התפזרות כללית.
ומה זה עושה לאנשים? ההתפזרות הזו שאתה מתאר, מצוקת התעסוקה שהקדשנו לה את הדקות האחרונות, מה היא עושה לאותם עובדים שאיתם אתה בכל זאת בקשר מהדרך שלכם בדג על הדן?
תראה, מה שאנחנו יכולים להגיד זה פשוט להסתכל בצורה אופטימית על העתיד, ולהגיד אנחנו מקווים שיהיה בסדר, מאמינים שיהיה בסדר. מלבד זה, אין לנו יותר מדי כלים. אחד הבעיות הקשות שלנו כאן, זה שלא מונה לצפון מה שנקרא פרויקטור. מישהו, איזשהו משרד, שיתכלל את כל האירוע הזה. דרך אגב, יש את זה בדרום.
כן, ובניגוד למנהלת תקומה בדרום, אצלכם אתה אומר אין שום גורם מתכלל, אין גם שינוי אין במצב גורם. הביטחוני בשטח, אין גם צפי לחזרה של אנשים לבתים, בניגוד לדרום, שם החלו כבר לקבל מענקי ישיבה, אז בעצם הצפון נשאר מה, מין איזו רפאים כזה, מחוק כלכלית?
אף אחד לא רוצה להגיד כלום, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לתת תחזית. בטח לא הפוליטיקאים, לא מעוניינים להסתבך באיזה תחזית שאולי הם לא יעמדו בה, אף אחד לא אומר שום דבר בעצם. ואנחנו כאן מנסים לעשות את מה שאנחנו יכולים, לנו נשארה חקלאות, אז אנחנו מנסים לייצר קצת חקלאות, למכור את המוצרים שלנו במרכז, תחת המעדניה, דג על הדן, מה שנקרא, ובעצם אנחנו לקחנו עוד הרבה חקלאות משקים אחרים שנתקועים עם מוצרים על המדפים. וקלנו להתארגן ולשווק פה את האזור. יש פה הרבה משקים שלא מצליחים לייצר. אין תאילנדים, ברחו איך שהתחילה המלחמה, ובצדק גמור דרך אגב.
כן.
אין עובדים, לא נוח כאן לעבוד. זה אזור לא פשוט.
פסח עצוב בקיצור, בצפון, אינם אבישי.
נכון, בטח לא פסח שמח.
הבעלים של דג על הדן, תודה רבה שהצטרפת אלינו עם הסיפור הזה, ונקווה שמישהו יראה את מצוקתם של אותם עובדים. חג שמח.
חג שמח.
והנה עוד בעיה להבדיל, כמובן יממה לפני חג הפסח. 1,200,000 ישראלים אמורים היו לטוס החודש, ל-50,000 מביניהם כבר בוטלו הטיסות, ואי הוודאות הזה נמשך, כי חברות כמו לופטנזה ואוסטריאן איירליינס הודיעו שהן בכלל חוזרות לטוס אחרי שכבר ביטלו, מבולבלים, גם אנחנו. מי שיכול לעשות לנו סדר הוא יושב ראש קבוצה דיזנהאוז, אופר חודרוב, שלום אופר. אופר? היה איתנו. רק נעשה סדר ונגיד, אין קשר משפחתי בין החודורובים לכל המאזינים שכבר צועקים פרוטקציה, פרוטקציה באוטו, אז ביני לבין אופר חודרוב אין קשר משפחתי, אנחנו מכירים בנסיבות מקצועיות בלבד, ואנחנו מנסים להעלות אותו לשידור, כדי לשוחח על המצוקה של אותם מנופשים ישראלים שיוצאים לחול וחוזרים לארץ. אופר, שומע?
שומע מתן, שומע.
מעולה. גם לך, איך הבלגן הזה משפיע? קודם כל נתחיל מתיירים שמבקשים לצאת מהארץ לחול.
אני חושב שקודם כל בוא ניקח פרופורציות, מה שאני אומר לכולם כרגע. כל הבעיות האלה זה בעיות פתירות. כשיש לנו 133 איש יושבים בעזה, אז כל שאר הבעיות בעיות מתגמדות.
זה ברור, לכולנו. אנחנו שומעים את מהדורות החדשות ורק מעבירים את הזמן בין הידיעות הקשות בחלקן הגדול, ובכל זאת יש גם חיים ויש גם אזרחים ויש גם צרכנים, והם עשו תוכניות לפסח ורוצים לדעת מה הסיכוי שלהם להתממש.
חד וחלק. אז אנחנו באמת חיים בתקופה של הלא נודע גובר על הנודע, במצב של טיסות שמשתנות לבקרים, טיסות שמשתנות כשאתה נמצא בשדה התעופה, קיצות שמתבטלות שאתה בדרך לשדה, למעשה כאוס אחד טוטלי, ואני חושב שלאט לאט הנושאים מבינים שברגע שהוא יושב על המטוס וטס, אז פעם צריך להגיד תודה ולא משנה מה יקרה אחרי זה. אנחנו נמצאים במצב של בגלל חג הפסח, ערב חג הפסח שמתקרב, וגם ככה הטיסות לישראל וכרוצה מזה מישראל, הם לא בפול קפסיטי כמו שהיינו רגילים בשנים אחרונות, אז נוצר לחץ עצום על כל כיסא שצריך להגיע לארץ וכל כיסא שיוצא מארץ. וכל שינוי, כמו האירוע של יום ראשון שעבר בעקבות
המתקפה האיראנית, כן.
בשבות, נכון מאוד מאוד. אז מה, יש דבר שנקרא בחברות תעופה backlog, זאת אומרת שטיסה מתבטלת, לוקח לחברת תעופה בין יומיים שלושה לסגור את הפער ולהטיס את כל הנושאים שנתקעו. אבל להיות שעכשיו אנחנו בתקופות שהמטוסים מלאים לחלוטין, מפוצצים בשפת העם, אי אפשר לסגור את הפערים האלה, ואנשים שלמעשה לא טסו, לא יודעים מתי הם יטוסו.
המצב הזה שאתה מתאר מעניק עדיפות לחברות הישראליות בעיני חלק גדול מהנושאים, כי הטיסות שלהן צפויות להתבטל אולי בהסתברות נמוכה יותר, וזה מאפשר לחברות הישראליות להעלות מחירים.
אני לא רוצה לדבר על מחירים, אתה יודע, זה שיחה בפני עצמה, בטח לא בזמן שיש לנו כרגע. אבל בעצם העניין, חברות ישראליות באמת עובדות, אבל לצערי הרב, מה שקרה בשבת האחרונה, לאחר ההפצצה האחרונה של מקורות רשמיים שלא אומרים שזה ישראל, ועוד פעם היה ביטולים של טיסות בשישי ובחמישי, ופה באמת הבעיה היא שמתוך שלוש חברות ישראליות, רק אחת עובדת בשבת, השתיים האחרות לא עובדות בשבת.
כן, הגדולה מביניהן לא עובדת בשבת, וזה יוצר מצוקה.
גם ישראל. זאת אומרת, הקטנה ביותר עובדת בשבת, ואז נוצר מצב שבוא נאמר שאם היית צריך לצאת לחול, ואתה נתקעת פה בארץ, אני מניח שתמצא איפה לעשות את הסדר. אתה תודיע תמיד שאתה מגיע ויחבלו אותך. אבל יש לנו מאות ישראלים, אם לא אלפים, אין מספרים מדויקים, שנתקעו בגלל שבוטלו טיסות של חברות זרות בסוף השבוע, ואין איך להחזיר אותם.
וזו השאלה, אם האנשים האלה שחוששים שלא יספיקו להגיע לליל הסדר עם המשפחות כפי שתכננו, האם יש להם בכלל מה לעשות כדי להספיק לחזור בזמן לארץ?
לא. אין. היות שגם אל על, גם ישראל וגם ארקיע טסות בקפסיטי מלא לחלוטין, גם מבחינת ניצולת של המטוסים וגם ניצולת של הטייסים, אין פה מאיפה להוסיף טיסות. ולכן, בגלל שזה נפל בסוף השבוע, זה יצר באמת פקק שהרבה ישראלים וצערי הרב יבלו את החג בחוץ.
בקיצור, תרימו טלפון לחבד, אתה אומר, תחפשו לכם איזה בית כנסת באירופה או בצפון אמריקה ותעשו שם את החג. איך אפשר במצב הזה, אם בכלל, להתחיל לתכנן חופשות לקראת הקיץ?
אתה שואל שאלה שתגיד לי מה שיש את המספרים בלוטו. אני חושב שמה שצריך לעשות זה לקחת קודם כל חברות שבהסתברות יותר נמוכה יבטלו טיסות, בטח החברות הישראליות, למרות שגם החברות האירופאיות, אני חייב לציין שגם אם עשו הפסקה של יום יומיים עכשיו בטיסות חזרו לעבודה היום, אוסטריה, לופטהנזה חזרו כבר היום לעבודה אחרי הפסקה של יום יומיים, אלף פעם חזרה מיד.
גם זה יוצר אי ודאות, שחברה אומרת אנחנו עוזבים, ואחר כך חברה אומרת לא, בעצם התחרטנו, אנחנו חוזרים, יש משהו שמשרד
צריך להבין משהו אחד, עזבו את כל הנושא של פוליטיקה, לא פוליטיקה, כן פוליטיקה, יש פה מצב שצוותים של חברות תעופה זרות מפחדים להגיע לארץ.
ברור.
נקודה סוף. ומפה מתחיל הכל. ברגע שצוות לא מוכן, אי אפשר להיש טיסות לארץ, לא משנה שיונייטד או קורבות תגיד, אנחנו טסים לארץ, אם בסוף יצחה להיש טיסות, והצוותים לא מוכנים לטוס לפה, אז כולנו בבעיה.
אז אני מבין שטיפים לנושאים כרגע אין לך ממש, כי אנחנו בממלכת אי הוודאות, ולכן השאלה אם יש משהו, כל דבר שמשרד התחבורה יכול לעשות כדי לשכנע את אותן חברות זרות להפעיל באופן סדיר לתקופות ארוכות את הקווים שלהן לישראל למרות המצב, או שאתה אומר אין מה לעשות, מלחמה.
אתה יודע, הכי קל ולהיות פופוליסט ולא ולהגיד בטח משרד התחבורה יכול לפתור את הבעיה. אני לא חושב שהבעיה היא כל כך פשוטה. אני כן מסכים איתך שאני חושב שמשרד התחבורה יכול לעשות הרבה יותר בשביל לנסות ולהקל על כל הנושא הזה אם היו מעוניינים, כי בסוף כל חברות התעופה זה עסקים לכל עניין ודבר, וכשדע שלם את התמריצים המתאימים אתה גם תמצא את הפתרונות, אבל לא, אין לי את כל הנתונים מה היה בפתחו של משרד התחבורה ומה לא בשביל החברות דעת. אני בטוח שקל להגיד זה משרד התחבורה השם, אני בטוח שלא משרד התחבורה השם, אבל אני בטוח שמשרד התחבורה יכל לעשות הרבה יותר.
אני בטוח רק בדבר אחד, שאי אפשר לדעת איך להגיע כרגע לכל יעד בחול, וכמו שאמרת, הרבה מאוד ישראלים, אולי אלפים, יאלצו לבלות את ערב החג מחר מעבר לים. לא סיטואציה שהתרגלנו אליה, בידוד התעופתי הזה, אני חייב להגיד, שבא והולך בגלים לאורך המלחמה הזו.
אני לא הייתי קורא לזה בידוד, הייתי אומר, הגמישות שהייתה לנו להזמין מה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים, בכל שעה שאנחנו רוצים, לא קיים בתקופה.
אוקיי, עופר חודרוב, יושב ראש דיזנהאוס, תודה רבה על השיחה הזו.
חג שמח ובתקווה לראות את כולם איתנו במהרה.
אמן ואמן. פרסומות וחוזרים. 440 עכשיו ב-103 FM, בראשית ימיו של ההייטק הישראלי, יסדה המדינה את קרן יוזמה, כי השוק הפרטי לא השקיע מספיק בהייטק, וצריך היה להזרים את הכסף שייצר לנו את הסטארט-אפ ניישן. היום הודיעה רשות החדשנות על השקתה של קרן יוזמה 2.0. האם יש בזה צורך? שלום לאלון סטופל, יו"ר רשות החדשנות הנכנס.
צהריים טובים אותם.
אתה יודע, בעשורים שחלפו מאז הקרן ההיסטורית, הרי צמחה כאן סטארט-אפ ניישן מפוארת, למה צריך עדיין להקצות כסף ציבורי, 160 מיליון דולר, לסטארט-אפים, שאתה יודע, עשויים להתאשר, עלולים להיסגר, ובכל מקרה נוטלים על עצמם את הסיכון.
ההייטק הישראלי מהווה בעשורים האחרונים את המנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי, ולוקח על הגב שלו גם את החלק נכבד מהייצור וגם חלק לא מבוטל מתשלומי המיסים. יש לנו אינטרס לאומי שהספינה הזאת תמשיך לשוט ולקחת את המדינה קדימה מבחינה כלכלית.
אבל עד היום זה קרה גם בלי שהמדינה התערבה. יהיו שיאמרו בזכות העובדה שהמדינה לא התערבה. למה צריך לדעתך היום שוב כסף ציבורי בהייטק?
אנחנו חווים בשנה וחצי האחרונים ירידה משמעותית בהשקעות הון סיכון בהייטק העולמי בכלל ובישראל בפרט, על רקע, כל זה על רקע משברים עולמיים כמו מלחמת רוסיה אוקראינה והעליות בריבית ומשברים מקומיים שאנחנו חווים אותם כאקסטרה, גם המשבר החוקתי ואחריו המלחמה שהתרחשה לנו
שגרמו לירידה בהשקעות, ולכן אתה אומר, כדי להחזיק את התעשייה המפוארת הזו מסגשגת, כשיש לה הרבה מתחרות בעולם, אתם בממשלה מפשילים שרבולים ומזרימים כסף לשוק.
למעשה, ההייטק הישראלי מתחרה, או אבא ישראלי, אבא חדשנות הישראלי, מתחרה מול מספר אבים מרכזיים בעולם, הן בארצות הברית, הן באירופה והן במזרח. אנחנו חייבים לשמר מצד אחד את האטרקטיביות של האבא הזה, ומצד שני, באמת להזריק שהוא עידוד משמעותי לאבא זה על מנת שהגלגל ימשיך להסתובב קדימה.
שהפעם, אם אני מבין נכון, המדינה לא תשקיע ישירות בחברות ספציפיות, אלא תוסיף 30 סנט על כל דולר של המשקיעים המוסדיים, נניח קרן פנסיה, קרן השתלמות. למה בחרתם בדרך הזו שהופכת אתכם בעצם לשותף פסיבי, כזה שהולך אחרי הקרן העיקרית?
אחד המגבלות המרכזיות שהשוק שלנו סובר הוא מהיעדר השקעה של משקיעים מוסדיים ישראלים בקרנות ישראליות. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, הקרנות האמריקאיות משקיעות סדר גודל של 2.4% מהנכסים שלהם בקרנות הון סיכון, כאשר החלק הארי של ההשקעה הולכת לקרנות הון סיכון אמריקאיות. בישראל המצב הוא שונה לחלוטין. אנחנו עובדים על 0.3-0.4%. מהאון המנועל על ידי המוסדים בתעשיית ההון סיכון, כאשר 50% מהכסף הזה הולך לקרנות הישראליות. ככה שאין היום את ה, את ה, את העוגן שיקח את ה, את השוק הזה קדימה באופן דומה למה שקורה בשוק.
אז אתם מחפשים לתת להם תמריץ, לתת להם עוד 30 סנט על כל דולר, ויש פה עוד עניין, המדינה בעצם מוותרת על החלק שלה ברווחים מההשקעות שיצליחו, אז אם סטארט-אפ נסגר, כולנו משלמי המיסים ניסה בהפסדים, אבל אם הסטארט-אפ ימחר ויצליח, אנחנו לא נהנה מהצועה.
המטרה שלנו היא לקחת את השוק הזה ולשוק אותו קדימה, אנחנו נהנה מכל פעילות שבסופו של הדבר תתבצע, גם דרך תשלומי המס שבמקבלי המשכורות ובסטארט-אפים, וגם דרך ההוצאות הישירות והעקיפות שלהם, וכל הפעילות המשקית הזאת אנחנו נהנה. המטרה שלנו היא לא לבוא ולהיות חלק מהשותפים בקרן, אלא באמת לעודד את המוסדים להיכנס. אנחנו חושבים, אנחנו מעריכים, שהכניסה של המוסדים ולמעשה תתן לנו שני נקודות חוזק מאוד משמעותיות. האחד זה באמת כניסה של המוסדים וזרימה של כסף לתוך קרנות הון סיכון. והשני, כמשקיע מוסדי, כשהוא נכנס לקרן, הוא מהווה משקיע עוגן.
כן.
ואחריו אנחנו מעריכים שיגיעו משקיעים נוספים, ככה שההשפעה של התמיכה הממשלתית תהיה אפילו חזקה יותר.
אגב, ממתי יתחיל לזרום הכסף? 160 מיליון דולר אמרתם. איפה נרשמים?
אז הכל קורה פרוסם. היום יש לה מוסדים כחודשיים להגיב, ולאחר חודשיים נקיים ועדת השקעות, וכל מי שמות בסטנדרטים יקבל תמיכה, כמובן לפי ההיצע והביקוש.
טוב, מנקודת המבט של ההייטק שכנעת אותי שזה טוב, מנקודת המבט של החוסכים הציבוריים, אני עדיין שואל את עצמי עם השקעה בחברות שרובה נסגרות בתוך כמה שנים ממועד ההקמה שלהן, זה כן הרפתקני מדי, לא הרפתקני מדי, אבל את השיחה הזאת נשאיר לרגולטור אחר, אלון סטופל, יושב ראש רשות החדשנות הנכנס, תודה רבה.
תודה רבה,
ובשורות רבות לכל עם ישראל. שוב פרסומות, אבל לא ארוכות. אז תישארו איתנו כי מעניין היום מאוד בבורסה לניירות ערך בתל אביב, על רקע הודעת S&P על הפחתת הדירוג לישראל, מיד אמיר אייל עם הפרטים. תכף חוזרים. בטוחים ש-S&P הורידו את דירוג האשראי? בבורסה בתל אביב כנראה לא שמעו על זה. לקראת החג, אמיר אייל, יור אינפיניטי, שלום.
שלום שלום מתן.
איך אתה מסביר את הפער הזה בין ההודעה של סוכנות הדירוג בשישי בלילה לבין העליות הבולטות היום?
טוב, זה בשביל זה באמת צריך להסביר, כי S&P הורידו את הדירוג של ישראל מ-AA- ל-A+, כשבשוק ההון הגלובלי ישראל כבר מזמן BBB, כלומר היא אפילו ירדה יותר. אז בעצם S&P עשו לנו טובה, הם הורידו פחות אפילו ממה ש... השוק מתמחר.
אז מה שאתה אומר שהשוק מתמחר בעצם את הורדת הדירוג הזו ועוד הרבה יותר ממנה, ולכן אין הפתעה גדולה בהחלטה הזו של S&P.
זה הפתעה חיובית, כי בעצם אמרו שבעצם ישראל היא היום נסחרת במחיר הרבה יותר נמוך ממה שאפילו S&P מתאר.
אבל גם אמרו שהתחזית שלילית, וזו כבר חברה דירוג שנייה מתוך שלוש, אז אתה יודע, הייתי מצפה שהמומנטום הפעם יהיה קצת יותר משמעותי, אבל...
לא, כי פשוט המשקיעים הזרים לא נמצאים בישראל, הם יצאו באופן קצת פרדוקסלי בקיץ שעבר על הרקע של ההפיכה / רפורמה משפטית, ולמעשה מי שמשחק בשווקים הישראלים המקומיים זה גופים מוסדיים, קרנות הפנסיה, הגמל, ומצד שני הציבור דרך קרנות הנאמנות.
ואולי מצד שני...
איזשהו סוג של רגיעה מול האסטרטגיה, אויב האסטרטגי איראן, ואתה מבין שאנחנו לא נכנסים כרגע לאיזושהי אסקלציה, לפחות במול האיראנים, אלא מול מה שאמור להיות... די צפוי, גם בעזה, ואחרי זה גם בצפון, שזו אופציה קיימת, אבל לא ממש עכשיו, פתאום הבנקים עולים כמעט 4% היום.
ואולי עוד דבר תורם לזה, העובדה שהסיוע האמריקני לישראל סוף סוף מאושר בהיקף חסר תקדים של 26 מיליארד דולר.
כן, אבל זה קצת מטה, זה 17 מיליארד לישראל ו-9 מיליארד להומניטרי, שזה בעיקר לפלסטינים בכל מיני איזה עזה וכו', אבל אין ספק שהסיוע האמריקאי הזה מעיד על אורך רוח ועוצמה אסטרטגית, אז באמת השוק היום כמעט כולו עולה בשיעורים חדים, הנפט ב-2.6%, הפיננסים ב-2.5%, הבנקים בעצמם ב-3.8%, זה עליות מאוד אפילו מפתיעות, מי שבאמת קיבל את הידיעות על ירידת הדירוג, על כל הרמת האי-ודאות.
או על הסנקציות האמריקניות נגד התורמים לפעילי ימין בולטים בישראל, ועוד ועוד. כלומר, החדשות הביטחוניות והמדיניות מתקדרות, בזמן שהבורסה חוגגת. זו בעצם הכותרת שלך ערב פסח.
אני לא חושב שהבורסה חוגגת, גם הדולר ירד בסוף השבוע 3.76. זה בעיקר בגלל שההכנסות המדינה מייצוא הן פנומנליות. גם הייצוא הביטחוני רק הולך וגדל, גם הייצוא של הגז הולך וגדל. הטכנולוגיה עובדת בפול קפסיטי למרות הריביות הגבוהות, אפילו אקזיטים. זאת אומרת, המלחמה די עושה מסך אשן מאוד כבד, תרתי משמע, על הכלכלה שעובדת. אנחנו נראה אם בחודשים הקרובים יחזירו אנשים למילואים לשלב הבא של המלחמה. יכול להיות שהתמונה תהיה אחרת.
אבל על זה נדבר כבר אחרי פסח. אמיר אייל, יור אינפיניטי השקעות, תודה רבה וחג שמח.
חג שמח, תודה מתן.
את התוכנית הזו ערכה יעל איילון, מפיקה ליאור שדמי שפיצר, האחראי על השידור בני שאולסקי בדיגיטל, אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה ורונן שבתאי.